אל רדיו רדיו סול סיואל הרדיו של ישראל 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית הבלוק פרלמנט הנדלן בהגשת אופר לוין וקרן שר החיות.
צהריים טובים, צהריים משובחים, הבלוק פרלמנט הנדלן. צהריים טובים קרן, מה קורה?
צהריים טובים אופר, איזה כיף לנו היום.
מה קורה?
מהמם.
נהדר, נהדר, ונגיד צהריים טובים לקרין חביב, מה קורה?
צהריים טובים, מה שלומכם?
מצוין, מצוין, אבל אנחנו תמיד מתחילים עם ריקובר שעל הקו, יש לו 5 דקות לדבר איתנו, כי הוא בדרך לאכול משהו.
יאללה.
רק אנחנו צריכים...
תמיד אנחנו מפרים לו באוכל.
מה קורה?
מה קורה, ריקו?
בסדר, גמור, קרנונה.
התגעגענו עליך, כאילו לא דיברנו איתו חודשים.
שבועיים. ריקו, מה אתה הולך לאכול? מה אתה הולך לאכול?
אבל אני אגיד לך מה יש בעיה היום. אני מכוון בראש, אני כל כך רעב היום, אני מכוון בראש, אני רואה את הפיתה עם השווארמה שאני אוכל עוד 5 דקות.
לך לקניון ג'י בכפר סבא.
ריקו, אבל רק אם זה עם רוטף בחינה.
ריקולה, בג'י כפר סבא יש את הגרטי, את השווארמה של גרטי, הוא עד היום נמצא שם, בג'י בכפר סבא.
בכפר סבא היום?
כן, בג'י.
אני הולך עוד מעט, אני עוד מעט חונה בדאבוש נתניה, על כביש החוף.
טוב, חבל, הייתי מצטרפת אליך. אם הייתי יודעת, גם אני מאוד אוהבה. טוב.
לגמרי.
מה קורה, מה נשמע?
בסדר, בסדר.
אולי, מה יש לך להגיד לנו היום?
מה יש לי להגיד היום? האמת שלא הרבה, לא השתנה הרבה, מוכרים, המחירות ועולות ועולות. כנראה הפעולה ברפיח עוד לא משפיעה וזה מצוין, אבל דווקא רציתי לדבר היום על היום של אחרי, על ההתיישבות אחרי, מה עושים הרי? כנראה כאן בום בנייה מאוד מאוד ענק, מתישהו, שנה, שנה, שנה וחצי.
לא שמעתי
מה? איפה מיישבים את כולם?
בום קנייה.
בדיוק היום, כשאתה אומר את זה, את הבום קנייה, היום הרי אנחנו יוצאים לדרך פה ברדיו עם הפרויקט מטפחי העיר, והיום היה לנו צילומים המטפחים, וזה בדיוק השיחה שהייתה לנו היום, שמקיפאון, שהולך להיות, כאילו הם אומרים, המנועים מתחילים להתחמם, כאילו הבום הולך ממש לקרות.
זה רשום על הקיר.
כן.
אני מסכים איתך, וזה רשום על הקיר, יד שנייה, יד ראשונה, לא משנה, יהיה בום. כי זה לא רק אנשים מהארץ, גם המון עולים.
מלא.
רק השבוע שמעתי על מגזר חרדי שמחפשים 12,000 דירות בארץ. 12,000 דירות.
טוב, פתח תקווה זה אחרי.
אין לנו, כמובן. במיוחד באזורים של המגזר החרדי פחות יש. אז יהיה כאן איזשהו בום מאוד גדול. מה שאני חושב, וזה שר השיכון, אם הוא יוציא את הראש שלו מאיפה שהוא נמצא קצת, שיתחיל לקדם פריפריה. קצת מעבר לחדרה, קצת דרומה מגדרה, ולהביא מפעלים, ולהביא כבישים, ולהביא רכבת מהירה, ולהביא את הדברים האלה. זה עבודה, זה עבודה רצינית, זה עבודה של 10 שנים.
צריך לעשות אותה. שהיה אמור להתחיל כבר לפני 20 שנה.
מה?
אני אומרת, עבודה של 10 שנים שהיה אמור להתחיל כבר לפני 20-30 שנה, כל ההשקעה בפריפריה.
את צודקת. ובכל מקום בעולם, כשיש רכבת מהירה שיודעת לבוא ב-10 דקות להגיע מכאן לשם, ועוד תעשייה שיש, ואייטק שיש, תראו איזה יופי רוביק דנילוביץ' עשה בבאר שבע.
בדיוק מה שבאתי
להגיד. חזון שלו שהתחיל לפני פלוס מינוס 10 שנים, בתחילת הקדנציה הקודמת, הוא עשה את ה... איך הוא קורא לזה? הטוואלי, ברח לי השם. הוא קורא לזה הוואדי, ה-Health Vadi.
כן.
בקיצור, אני חושב שזה מה שצריך לעשות, וחייבים ליישב, יהיה כאן הרבה יהודים יגיע למדינה שלנו, מכל העולם.
האמת שבאמת המלחמה הביאה להרבה מאוד, כאילו זה איץ את כל הקטע הזה, גם של עלייה לארץ וגם להשקיע בארץ, שזה גם אני שומעת הרבה מאוד ממתפחים שמשקיעים המון בירושלים, בצפת, אפילו בבת ים.
בירושלים המון התחלות בנייה.
מה?
המון התחלות בנייה יש בירושלים בזמן האחרון. אנחנו שומעים גם על יותר ויותר פרויקטים של פינוי-בינוי.
כן.
אבל זה עיר מיוחדת לבנות.
הפינוי-בינוי בירושלים זה לא קצת כאילו ממש ממש שונה? זה לא,
לא, לא,
כאילו,
זה
לא צריך להתאים אנשים... את האופי של הבנייה הירושלמית?
זה גם אופי של לא. בנייה ירושלמית, אבל גם עדיין אנשים, מרכז ירושלים היא עיר ראשונה.
כן,
אין שם זה... ממדים, אין שם צריכים את החיזוקים.
נכון.
אז עדיין יש גם נכון. הזדמנות להתפתח בירושלים, כי עיר גם מקסימה.
אגב, בהקשר שדיברתי של גדר החדרה, אנחנו באמת קראנו בהרבה ידיעות בשבועות האחרונים, על בית שאן, שהולכים לבנות שם הרבה דברים חדשים, וזה מבורך, וזה טוב, וזה יפה.
ולפני לבנות גם צריך גם לשקם, יש גם מלא ערים שהם כבר, קריית שמונה למשל, כבר לא יודעת כבר מה נשאר מהעיר, זה מטורף. כאילו צריך להיות קודם כל שיקום רציני עוד לפני שמשקיעים.
כל אזור הצפון צריך להיות שיקום, לא רק קריית שמונה.
אנחנו בבעיה מאוד גדולה. יש, אני יודע שמקימים כבר מנהלת, שמעתי שמועות מראש המנהלת הזאת שאמור להיות, ואם זה באמת יהיה, זה יהיה ברכה לכולנו. ושהוא באמת הולך לעשות את כל הבנייה העצומה, נקרא לזה שיפוץ, נקרא לזה בנייה מחדש, של כל מה שצריך בעוטף ובצפון. והלוואי ויצליח, והלוואי וכולנו נצליח.
אמן, אמן, בעזרת השם.
אמן, אמן.
טוב, ריקולה,
היום אנחנו... יש לך משהו להגיד קצת על פתח תקווה? כי היום בתוכנית אני...
אני חושב שריקו יליד פתח תקווה.
אתה יליד פתח תקווה?
לא, גבעת שמואל.
אני גרתי שנים על גבי שנים ברחוב קיטרוני 31 פתח תקווה, למדתי בנצח.
אז קודם כל תגיד שלום למתווכת העיר קרין חביב מפתח תקווה.
היי ריקו,
שלום קרין, מה העניינים?
מה שלומך?
בסדר גמור.
חבל שעזבת אותנו, יכול להיות כיף ביחד.
האמת, כן.
ושמעתי שאתה ככה...
אבל הם לקחו אותי לאיפה שאני היום, אני יודע, אני לא... אני הולך אחריהם.
אתה יכול תמיד לחזור, אני יכולה לעזור לך.
יקבלו אותך בפתח תקווה.
בדיוק.
אני מבטיח לך שאם אני רוכש דירה, זה רק דרכך, מבטיח.
בפתח תקווה.
גם בערים אחרות אני יכולה לעזור לך, אבל אנחנו נתמקד בעיר הזו, כי זה עיר שאני מאוד אוהב.
בפתח תקווה, יש שם אחלה ראש עיר.
בהחלט.
עושה הרבה, בולדוזר, לא רואה מסנטימטר.
נכון.
ועושה באמת דברים טובים לעיר, וגם היא מתחדשת מאוד.
ריקולה, נשחרר אותך לאכול.
רק אני חייב להגיד משהו אחרון.
כן, כן, ברור.
לקנות דירות.
חברים, חברים, רוצו לקנות דירות, כי המחירים יעלו.
תקשיב, אנחנו דיברנו על זה, והולכים להוציא ג'ינגל עליך בתוכנית.
כי אנחנו מחפשים את האומן המתאים שיסכים לבזות את עצמו.
אתה יודע, לקנות דירות, לקנות דירות, איך זה יהיה עם מוזיקה וזה, איזה מגניב זה.
ריקו צריך להיות פרזנטור בכלל לדעתי. בסוף אתם תראו שאחת מחברות הבנייה תיקח את ריקו בתור פרזנטור.
ממש.
ריקו 50% תמלוגים אצלנו, רק שתדע.
רק להגיד את המשפט הזה, זהו. זה משפט מנצח שלך.
הוא ורובי ריבלין יככבו בפרסומות.
קדימה. אתם ראיתם את הפרסומת AI של... יום גאון של כלבי ישראל.
אני קראתי שוב תגובה לדבר הזה ש...
לא ראיתי.
לא ראית?
מדהים.
האמת שגם אני לא ראיתי, אז תספר לנו בקצרה.
אני, קרן, אני אמצא את זה ואני אשלח לך.
וואי, זה מדהים.
לא, יש שם את יורם גאון, כאילו אומר להם לקנות בירושלים, אבל כאילו לקחו את יורם גאון שהוא כאילו צעיר בכלל.
סליחה, סליחה, נפל לך.
מה?
רגע, נפלה מישהו ארנק, זה עוזרתי לה.
איזה בחור טוב, ריקו. בשידור חי, צדיק. לקחו את יורם גרון, כאילו, שציערו אותו לתקופת קזבלן, ואז הוא מדבר על מכני הדירה, אני לא זוכר באיזה פרויקט, אבל זה נראה קצת מזעזע.
אוקיי. טוב, אני כבר רואה אנשים רוצים לקנות דירות כאן.
יאללה, ריקו, שיהיה לך תיאבון.
כנראה שמעו אותנו.
ריקו, סוף שבוע נעים.
תודה רבה.
אתכם, קרן, אופר, בהצלחה ותהנו בתוכנית.
ביי, תודה רבה. ביי. הפרלמנט בלוק הנדלן, צהריים טובים. פרלמנט בלוק הנדלן, לא, הבלוק
פרלמנט הנדלן,
זה היה מבולבל לגמרי. את רואה, אחרי 9 שנים גם אני לפעמים מבלבל פה, הכל טוב, הכל טוב. קרן, מה קורה?
וואלה, אני היום קצת מתרגשת.
נפגשנו מקודם בצילומים בכלל בהרצליה.
נכון, היינו בצילומים למטפחי העיר.
אמרת, אני צריכה טרמפ לאולפן, בואו נעשה צילומים בהרצליה. אני מכיר אותך, כן.
בקיצור, אז פרויקט מטפחי העיר, זהו, נתנו גז, יצא לדרך. ודיברנו על זה, תוכנית שעברה, שלקחנו מה שנקרא באמת בפינצטה מטפחים מכל עיר שהם באמת מקצוענים, וזה תחת הנושא של ממש לגלות את הארץ, והיום בתוכנית אנחנו נדבר על פתח תקווה, ומי מתווך את העיר שהולכת לייצג את העיר? קרין חביב.
קרין חביב, היה סופר בפתח תקווה, חביב, יש קשר?
נכון, בהחלט, זה אח של אבא שלי.
וואי, זה יופי.
יש קודם כל כמה סופרים עדיין בפתח תקווה, בשם חביב, כן?
די, באמת?
כן, אבל לפני 3-4 חודשים פז רכשו את הרשת הזו, מידות שלי, וזהו, איבדתי את הזכויות בסופר.
אין הנחות, אין כלום.
אין הנחות, זהו. אין. אני צריכה לאכול עם ריקו בשווארמה.
גדול. אז... לפני שאנחנו ככה נדבר עם קרין, אני רוצה להציג אותה.
קדימה.
קודם כל זאת מתווכת, באמת אישה מדהימה, עם סיפור מדהים, שהלוואי ונצליח קצת לשמוע מהסיפור האישי על הדרך שלה, על ההתחלה שלה, על האתגרים. והיום היא מתווכת מאוד מובילה בעיר. תספר לנו גם קצת על העיר.
ולמה פתח תקווה היא עיר שהיום היא תוססת, מדהימה, ואפילו עם הרבה מאוד משקיעים בעיר, שמגיעים לעיר. אתה מאמין לזה?
משקיעים יש בפתח תקווה, אני יודע, אני יצא
אני
לי לרוות...
אני הופתעתי מזה משיחה איתה, שיש הרבה משקיעים שמגיעים לפתח
יש...
תקווה.
אומרת, יש המון משקיעים בפתח תקווה. רגע,
קרן.
אני
לא...
לפני 20 שנה, את הדירה הראשונה שלי, קניתי בפתח תקווה, קצת פחות מ-20 שנים.
לא, רגע, אני חייב לקטוע אותך, אני חייב לקטוע אותך, סליחה שאני קוטע אותך.
מה?
אנחנו נפתחנו תשובה בתחילת התוכנית.
נכון, הרי את החידון שעשינו.
את יודעת מה?
ממש לא, ואני גרה ממש קרוב לשם, אבל בוא תספר לי.
תחנת הכיבוי בפתח תקווה.
רגע, בוא רק נגיד את החידה.
החידה.
החידה, מה קרה בתחנת הכיבוי בפתח תקווה?
האירוע היחידי בעולם שקרה בתחנת כיבוי.
האירוע היחידי בעולם שקרה וזה פתח תקווה. מה קרה, אופר?
היא נשרפה.
וואו.
היא נשרפה לפני 30 שנה בערך. תחנת הכיבוי אחרי שפתחו אותה, היא נשרפה.
אני לא מאמינה לך.
וואו, מי הציל את התחנה...
החבר'ה ממד"א באו, החבר'ה ממד"א ברחוב...
הם צמודים, אתה יודע.
אני יודע.
לא, זה סיפור, תקשיב, זה היה.
תחנת הכיבוי פתח תקווה היחידה בארץ, ולדעתי גם בעולם, שנשרפה.
אוקיי, יפה. רק בישראל, מה שנקרא.
רק בפתח תקווה.
רק בפתח תקווה.
רק בפתח תקווה, בדיוק. אז קרין, הבמה שלך, קצת כאילו, בואי נזרוק קצת איזה כמה נקודות על פתח תקווה. מה...
אז כמה דברים, אז קודם כל שקרן, קודם כל נעים מאוד, אני קרין חביב, אני ממש שמחה שהזמנתם אותי ושמחה להיות פה.
אנחנו שמחים עוד יותר.
אני שמחה שכולנו שמחים.
כן, מאושרים.
מאושרים, בדיוק. וזהו, אז בואו נדבר קצת על העיר פתח תקווה.
יאללה.
בתור אחת שלא נולדה בפתח תקווה, אני רמתגנית במקור.
השתדרגת.
אתה יודע, היום אני מרגישה את השדרוג באופן מלא, אבל...
שכנעי אותנו למה זה שדרוג, כי הרבה יגידו שזה שינמוך.
אז בוא, אז אני יכולה להגיד לך שבעבר אנשים היו מגיעים לפתח תקווה כי פה היה מאוד זול. אני קניתי בגיל 26, ככה לפני 15 שנים, דירה פה בעיר, דירת גן ב-465 אלף שקל.
כמה?
465
אלף שקל. רק גן, בלי הדירה.
דירה, זה בדיוק.
אבל גם איזה תותחית שהיה לך את השכל לעשות את זה.
האמת היא שזה יצא במקרה, וכן, זה יצא ככה, והייתי, האמת שמחרתי אותה גם נורא מהר, אבל לא משנה, תכף ניגע בזה. ובאמת זו הייתה עיר שאנשים שעוד יכלו לאפשר לעצמם לקנות משהו.
אם אנחנו מדברים לפני 15 שנה פתח תקווה, אם אני מנסה לתאר, השכונות החדשות שאנחנו מכירים אותן, שצמודות לכביש 471, איך קוראים להם, תזכיר?
יש לנו ככה, יש לנו כמה שכונות חדישות בפתח תקווה, שזה נווה גן, הם המושבות החדשה והוותיקה, ויש את כפר גנים ג'
אני מכירה רק את הם המושבות, אולי כי היא יותר ממותגת?
כי אני גרה שם.
אז הם שכונות שכמעט לא קיימות, רק אולי בתוכניות, נכון?
לדעתי הם נכון, עוד לא היו חלקן.
אולי בהתחלה.
זרעים קטנים.
בהתחלה, וזה אומר שפתח תקווה הייתה מרכז העיר הישן יותר.
לגמרי. עיר ישנה, גם מבחינת אוכלוסייה, אוכלוסייה פחות מגוונת. ובאמת קניתי, היה לי בן זוג מפתח תקווה, ככה הגעתי באמת לעיר הזו, ואני זוכרת שתמיד הייתי אומרת לו, אני לא אגור בפתח תקווה, אני אגור באוהל ברמת גן, ואני לא אגור בפתח תקווה, אין סיכוי.
יאללה, זה כאילו הזוי.
והיום
את מוכרת לאנשים את פתח תקווה.
לא רק שאני מוכרת, היום אם תיקח את הבית שלי, גרתי באזור מצוין ברמת גן, מי שמכיר את רמת גן, אז גרתי ברחוב הצלע, שזה נחשב אזור מצוין, זה נחלת גנים, זה נקרא, שכונה מעולה. והיום אם תגיד לי, קרין, בואי נרים שנייה עם הנוף את הבניין שלך, ונעתיק אותו ונניח אותו שם, אני אגיד לך, בשום פנים ואופן לא.
אז גטה, למה באמת?
אז קודם כל, זו עיר מדהימה. הוא נגע, ריקו נגע בנושא של רמי גרינברג, אז קודם כל אני חושב שזה אחת הערים שמבחינת תנופה של בנייה לאורך שנים מתמשכת, כאילו, זה באמת לא קורה, שבאמת יש כל כך הרבה תנופה של בנייה לאורך שנים, עיר שבאמת לא עוצרת, זאת אומרת, מרמת ההתפתחות פה היא עיר בקצב באמת מאוד מאוד מורגש. התושבים פה כל פעם חווים חדשות, וכמובן שבתחילת הדרך גרתי במרכז העיר.
אוכלוסייה גם מאוד מגוונת כזה, נכון?
מאוד מגוונת, מאוד מגוונת. אגב, אני חושבת שזה אחת הערים היחידות בארץ שיש לה כל כך הרבה גיוון. יש לנו אוכלוסיות חילוניות לגמרי, יש שכונות דתיים לאומיים, יש מסורתיים,
כן,
יש לנו,
נכון,
אנחנו נוגעים בכל הקהלים, יש פה חרדים, חילונים, דתיים, באמת יש פה הכל מהכל. גם מבחינת מוסדות חינוך, יש פה באמת, בכל מקום תמצאי מוסדות חינוך שפונות לכל אחת מהקהלים האלו.
באמת. בתי חולים גם.
בתי חולים יש
פה. פתח תקווה התחילה עם בתי חולים.
בתי חולים בדיוק, היא התחילה.
התחילה עם בתי חולים.
דעתי, כולם הכירו את פתח תקווה, כי יש כאן בלינסון. אחרי זה זה נהיה, יותר נכון, בית חולים השרון בכלל בהתחלה.
נכון.
בהתחלה בלינסון ושניידר. יום שכאן מחלקת רפואת לב מטורפת, השתלות מאוד מאוד רצינית.
שלא נדע.
אבל...
כן, אבל זה חשוב, יש ערים שכאילו אין בתי חולים.
אז תקריא, בוא תקריא.
כאילו אני אומרת עכשיו, חס ושלום, בן אדם קורא משהו, איזה עיר אין בבית חולים יש ב... לא מזמן הייתה לי שיחה על זה. עכשיו, בן אדם, לא יודעת, התקף לב, הוא צריך לנסוע עכשיו.
עזבי, אני, בוא, עזבי רגע את העיר, יש קחי בן אדם שגר ברמת הגולן, המרכז הרפואי הקרוב הנורמלי שיכול לתת זה בית חולים זיו בצפת. הוא צריך מסוק. הוא צריך מסוק.
זהו, אז זה מטורף.
קריית שמונה עם בית חולים, יש חדר מיון קדמי.
זה מובן מאלה, אבל כמה בתי חולים אז בפתח תקווה יש?
בפתח תקווה יש שלושה, כי אל תשכחי שהם גם נותנים מענה לאוכלוסייה שנמצאת באזור השומרון. הם נותנים מענה גם לאוכלוסייה של רמת גן, למרות ששיבה גם כן.
זה נורא מתחלק. בוא נגיד 50% מהחברות שלי ילדו בבלינסון, ו-50% בתל השומר. בוא נדבר דווקא על השמחים, בלי התקפי וכאלה. אז באמת, בלינסון נחשב למרכז רפואי גדול מאוד, עשיר מאוד, עם באמת גם מבחר של... רופאים, אנשי מקצוע תותחים, שניידר ידוע כבית חולים לילדים מוביל במדינת ישראל. ושוב, לא בשביל זה, לא בשביל זה עברתי לפתח תקווה, לא, בהחלט לא. אני יכולה להגיד שיש המון דברים טובים בפתח תקווה. ואני התחלתי במרכז העיר, דווקא לא באיזה שכונת יוקרה, היום אני גרה בשכונה טיפה יותר נחמדה, אני גרה בהם המושבות ב-11 שנים האחרונות, שכונה מקסימה, בעיקר שכונה חילונית ברובה. קודם כל באמת מבחינת התפתחות העיר, אני חושבת שאתה נגעת ברמי גרינברג, אז רמי גרינברג נכון להיום הוא ראש העיר, אין לי ספק שהוא עושה המון 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 חיל, מה שאני אוהבת באופן אישי לראות, זה שהוא לא רק מחזק את החוליות החזקות, אלא גם את החוליות החלשות והשכונות היותר, מצב סוציו-אקונומי יותר נמוך ויותר מוזנחות בוא נגיד ככה, גם שם אנחנו רואים שינוי ניכר, ורואים באמת עבודה מדהימה, באמת, הוא עושה עבודה מדהימה בעיניי. כל נושא ההתחדשות זה באמת מדהים, זה מתקדם, זה בפיתוח, רואים כל הזמן עבודה. זה עיר שהיא ממש בתנועה, מדהים. כן, בהחלט, בהחלט.
תשמעי, לקחו את כל מרכז העיר. אולי היא לא נראית כמו שתיסי בגבעתיים, או ברמת גן, עיר התאמה, אבל עדיין יש בניינים, לא מעט בניינים שעושים שם התחדשות עירונית.
המון בניינים, המון מתחמים. עכשיו גם הולכת להיבנות שכונה חדשה באזור סירקין.
עוד שכונה.
עוד שכונה חדשה, נכון. כן, שכונה מאוד גדולה.
מה השטח של פתח תקווה?
השטח של פתח תקווה...
לא יודעת.
רשום, הוא גדול, הוא הרבה. יש כאן סתם לא...
אני יודעת שיש לנו היום כמעט 90 אלף בתי אב, ויש 250 אלף תושבים בפתח תקווה.
260 אפילו.
260 כבר. כן. טוב,
נו, 260
ילדות אחרונות.
כן, לא, כמעט 200.
כמות, הולכים לבנות עוד משהו כמו 15 אלף יחידות דיור בשכונה שנבנית בסירקין בקרוב. כן, זה הולך להיות חתיכת שכונה.
עכשיו, זאת שכונה שאם אנחנו מסתכלים עליה, היא בסירקין, היא לא בתוך פתח תקווה. אמנם היא תצרוך את השירותים המוניציפליים של פתח תקווה.
למה? אני לא מבינה. איפה זה?
סירקין זה בקצה של פתח תקווה.
זה מי שלא מכיר את פתח תקווה, זה נראה לו מאוד בקצה. בגדול, 8, 9, 10 דקות מאיפה שאני
כן, אבל זה לא מרכז, את יודעת, הרבה פעמים אנחנו מסתכלים, ואני יכול לבוא ולהגיד, מרכז הרצליה, מרכז כפר סבא, מרכז נתניה, זה אזורים שאנחנו פחות מעניין אותנו, הם אזורים ישנים יותר, חנויות רחוב כאלה, של סדקית כזאת או אחרת, ואז יש את השכונות מסביב, והשכונות מסביב הן יותר שכונות המגורים, הן השכונות החדשות שכבר תכננו אותן נכון, זה כל המגדלים למיניהם, לטוב ולרע, השטחים הציבוריים, הגנים, וכאן זאת שכונה שהולכת להיות, שבסוף דרך אגב, מי שיגור בשכונה הזאת, לדעתי, תקני אותי, 50-50 פתח תקוואים, אחוז, ולדעתי 50% זה אנשים שבאים מרמת גן, מהאזורי המרכז, שלא יכולים לגור במרכז תל אביב, אבל הם אומרים, וואלה, אני מרחק פסיעה מ-471, או מכביש 5, או מהתחנת רכבת, אמרתי רכבת.
ברכבת, זה
הדבר,
מה זה רכבת?
עופר, אם יכל היה לגור בתוך רכבת?
זה חלום.
אני יכולה לדבר.
יום השואה היה לפני שבוע, אבל השבוע, אבל את יודעת מה צריך לעשות? כל פעם שאני אומר רכבת כזה, פיינג כזה, קופץ כזה.
כן, מגמרי. קופץ. חייב לעשות את זה.
כמו שיש את ה...
ממש.
את הסרטים האלה. כמה פעמים הוא אמר את המילה הזאת.
וואו.
כן.
אבל נגיד, סתם, כל הקטע הזה, שכונה חדשה, ובכלל, כאילו, אני חושבת שפתח תקווה גם היא מאוד פופולרית או מתפתחת, גם בגלל היתרון הכי גדול שלה, שזה התעשייה.
נכון, נכון. פתח תקווה היא נחשבת לעיר הכי גדולה מבחינת כמות שטח מסחר. זאת אומרת שיש סדר גודל של 10,000 דונם.
וואי, זה מטורף.
נטו של מסחר, כן.
אבל הרבית המסחר פתח תקווה הוא לא מסחר מלאכה, נכון?
גם וגם. יש לנו גם וגם.
לא מלאכה, זה כאילו כן, התעסוקה, כל המשרדים, כל
ה...
מה זה האזור התעשייה כולל בעצם ה-10,000 דונם?
תראי, יש ככה, יש לנו, זה מורכב מכמה אזורים. אזור ראשון זה קריית אריה.
איפה שאנחנו נמצאים זה קריית אריה?
נכון, בדיוק, אנחנו פה כרגע. תרגיש לבד את האזור, אחלה שטח, יש פה הכל מהכל. מאוד מגוון גם כן, שאלת לאיזה קהלים זה פונה, יש פה מוסכים, יש פה משרדים, יש פה הכל מהכל. מרכזי קניות וכולי, מסעדות, הכל. אותו דבר יש לנו גם את סגולה, אם אתם מכירים. סגולה, אני חושבת שהיא הוותיקה ביותר והמוכרת.
סגולה זה אזור עולמות השמחה למיניהם, נכון, מוסכים.
נכון, בהחלט, נכון.
שיש, תאורה.
כן, כמעט כל מה
שאתה רוצה. אז ממש, יש פה
הכל. ראיתי איך אני מכיר כל עיר שאת מביאה לפה?
באמת, אני עושה תחקירים, יושבת, אתם מגלים לי את כל הסודות, ובסוף הוא בא ומביא, לא יודעת מאיפה אתה מביא את הדברים.
זה הזיכרון עצמו. יאללה, אז בוא תגיד לי מה השלישית. תגיד לי את אזור התעשייה השלישי. נו, מה אזור
התעשייה השלישי? השלישי זה איפה שפעם ישב, זה ליד הבתי חולים כאן, לא?
שזה נקרא?
לא, מה זה אזור התעשייה?
נו, תגידי לי.
יש קריית אריה, סגולה ו...
קריית ספר, לא, איזה, לא, מטלון.
יפה!
מטלון, שזה לוקחים ברחוב בג'בוטינסקי בצד ימין, איפה שם המוסכים.
שמגדלי בסר וכל יחין ו...
כן, כל היעקובי שם וחברות הביטוח. פתח תקווה, דרך אגב, זאת עיר של חברות הביטוח, נכון? כל חברות הביטוח.
וואי, נכון, כל חברות הביטוח.
יש המון חברות ביטוח. היו המון שטחים, את מבינה שיש מגרשים ויש איפה לבנות, ובהחלט יש לנו פה את...
את כולם. יותר קל להגיד מי אין לנו כאן.
מי אין לנו כאן.
מי אין לכם כאן, אני לא מפתח תקווה.
נכון, נכון.
באמת כולם, באמת כולם. אז זה כאילו יתרון מאוד מאוד חזק, כי כשיש תעסוקה בעיר, אז... כאילו, אנשים אוהבים לגור ליד התעסוקה.
בהחלט.
זה עקב אכילס של הרבה מאוד ערים שצריכים לצאת מהעיר כדי לעבוד.
עיר משולבת בסוף, שאם אני מסתכל על עיר שאני רוצה לגור בה, או כל אחד רוצה לגור לדעתי, זה עיר שתיתן לי תעסוקה ואני לא צריך לנסוע שעתיים לכל כיוון, למרות שאולי פקקים בתוך פתח תקווה או מה שאין.
אני היום הגעתי להרצליה והיה הרבה יותר רע מפתח תקווה, בוא נגיד לך.
כן, בדיוק.
אני יכולה להגיד לך ש...
פקקים ו...
וואו, אני רק במחלף של הרצליה פיתוח, עמדתי משהו כמו חצי שעה וזה היה...
נוראי, נוראי.
ברמזור, ברמזור אחד.
וזה כל המדינה, זה לא... למרות שאני, שהגעתי יותר מאוחר אליכם, אז הלך לי יחסית מהר מכפר סבא, רק חצי שעה. יש את נושא החינוך. שאני אשמח שתרחיבי קצת על פתח תקווה בעולם החירונוך. ומה יש לנו עוד בעיר שאני רוצה לגור בה? תרבות.
יש חינוך, יש תרבות. קודם כל אני מאוד אוהבת אותה, כי באמת יש פה הרבה תרבות, המון פארקים, מרכזי חינוך, מתנסים, העשרה באמת בכל מקום. זה כבר מאוד מאוד מורגש, באמת מאוד מורגש, רואים שיש בנגישות בכל אזור, בכל שכונה, בתי ספר מובילים, אתם מכירים את האוניברסיטה גם כן.
אוניברסיטה פתח תקווה.
יש את זה, את המכללת, זה, אני קוראת
לה, כן.
מכללת העיר פתח תקווה, בדיוק, כן. אחלה מכללת.
מוכרת במל"ג, מכירים אותה?
של האוניברסיטה הפתוחה.
נכון, 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 כן.
וב-2021 נפתחה, זה בשיחת תחקיר איתה, בוא נראה אם אתה יודע איזה אוניברסיטה נפתחה ב-2021.
השלוחה של... רגע, לא קראתי את כל...
אוניברסיטה.
רגע, יש לי שליפים פה.
סינית.
סינית.
כן, בינלאומית, בשכונת מעלה הזיתים, בקריית מטלון.
אלי אקספרס הביאו משם עושים.
אבל זה, וואו, לדעתי זה כאילו...
המרצה מחכה בגימל 342 בדואר. לא, אני חושב שזה דברים שמכלילים עיר בסוף.
נכון, לגמרי.
כי אני לא רוצה עיר שינה.
תרבות, עסקה. גם המון פאן יש פה בעיר זו. אוקיי, היום זה עיר שיש בחיי לילה כמעט כמו תל אביב, כן? יש לכם
פארק ענק יפה מאוד, נכון. אחרי לילה, איפה הם? במרכז פתח תקווה או בשכונות?
קריית מטלון, זה אחת השכונות.
כן, איפה רוצים לבלות בפתח תקווה?
אז קודם כל תבואו היום בערב, אני אזמין אתכם.
נכון, חוב השחם 34, יש שם את המרכז.
המון המון מסעדות ובתי קפה מצוינים, ובאמת אווירה
מעולה. אני חושב שמי שהתחיל ונתן את הבוסט שם, תקני אותי, ג'יימס, שלפני 10-12 שנה פתחו פאב באזור תעשייה פתח תקווה,
ואף אחד... הפאבים הבריטים האלה?
לא, הוא ישראלי דווקא, הוא ישראלי עם בירה כשרה, ואני חושב שהוא, כולם כזה הסתכלו ואמרו, מה הוא עושה במרכז פתח תקווה ליד המוסכים?
וואלה.
נכון. הוא היה במקום שכיח אל.
והיו כולם באו מסביבה.
הוא מודל מאוד כיפי. קודם כל, הוא היה מעטות המסעדות הכשרות באזורים האלו. מה שהיה בפלחות בעבר, והוא הביא איזשהו בר מגניב כזה, עם קונספט, מאוד כיפי, עם בירות, בטעמים, מגניב, האמת שיש שם אחלה אווירה. עכשיו הם פתחו פה, אתה יודע, בקריית אריה.
הם פותחים, יש להם סניפים, יש להם בכפר סבא, אני יודע, יש להם בכל מקום.
מדהים. איך אתה יודע? אני יודע הכל. אתה היית בבר הזה?
כן, בפתח תקווה ישבתי כאן, אכלנו לפני 12-13 שנה, ובכפר סבא לא מזמן.
בהחלט, גם אווירה מעולה, כיף שם. וזהו, זה התחיל, תדע, היום יש שם מלא בתי קפה, מלא. יש איפה לטייל, יש איפה לבלות, יש איפה עם ילדים.
קניונים, יש לנו קניות, יש לנו...
קניות, מי לא אוהבת קניות, אז כן.
איך קוראים לקניון הגדול שלכם? פה, מה קורה?
קניון עופר פתח תקווה, הקניון הגדול זה נקרא, כן?
הקניון הגדול, כן, כולם מכירים אותו.
אחד הקניונים ש... אני עוזרת להם הרבה בחיים. יש את קניון סירקין, שכמו שאמרת, דווקא בצד של הדיסקיות
שקראת על זה. לא, סירקין דרך אגב הוא קצת נחשב כאוטלט, נכון?
פעם בעבר, יש לו כמה חנויות אאוטלט, היום כבר פחות, כן.
אני יודע הכל, אמרתי לה.
יש לה קומה אחת, רק קומה, כנראה זה, אתה יודע.
קרן, לא הבנת, בחוזה בינינו אני יודע הכל, וזהו. ויש לנו, מן הסתם, איזה עוד קניון יש לנו? יש לנו את הביג, שנמצא גם כן.
הביג זה הכי כאילו.
יכין סנטר, איך אתם קוראים לו?
אנחנו קוראים לו יכין, כן. יכין. תראה, ביכין אין המון חנויות, כן? יש שם אווירה נחמדה, המיקום שלו הוא לוקיישן מצוין.
ויש את השכונתיות, את הקניונים של השכונות למיניהם.
נכון, יש את קניון פרגנים גם, שהוא אחלה מרכז, כן? אבל שוב, יש לו פחות התנערות מבחוץ, אלא יותר תושבי השכונה, וככה מסביב קצת, כן?
איך המחירים פתח תקווה?
זו שאלה מאוד... נפלת על שאלה מאוד מורכבת, כן?
אבל רגע, כאילו, אני מדבר עכשיו על הדירות, אבל לפני כן כאילו שאלה שהיא מעניינת אותי, כי אנחנו שואלים פה באמת את כל אחד את ה... את יודעת, ההתמודדות שלו. אחרי השבעה באוקטובר, כאילו, איך התמודדת? איך כאילו תוכלי, לא יודעת, לשקף, להסביר איך הקהל עצמו, כאילו, האנשים?
תראי, אז קודם כל, במדינת ישראל אנחנו חווים... כמה סוגים, חוויתי כמה משברים בעודי בתחום הנדלן, בוא נגיד ככה. אני חושבת שהמשבר הקשה ביותר שאני חוויתי, את יודעת, גם מבחינה נפשית, כאילו זה השביעי לאוקטובר, הוא היה באמת אירוע מערער אותנו בכל רמת הביטחון. וכן, אני יכולה להגיד לך שזה היה, בוא נגיד, בחודש הראשון, אפילו התביישתי להתקשר לאנשים, כי זה לא
כן,
זמן.
לא. יש את ה...
אין, אין, זה פשוט הרגשה נוראית, כי באיזשהו צורה, איך שלא הסתכלנו ודיברנו, איך כתבו את זה? אין מישהו שלא מכיר מישהו. כן, זה ממש הרגיש ככה, ואת יודעת, גם אני יכולה להגיד לך באופן אישי, שהיה איזשהו פחד כזה באוויר, פחד לעשות, פחד לצאת, פחד... תחושה באמת מאוד כבדה ומאוד לא נעימה.
נכון.
יחד עם זאת, את יודעת, בסופו של דבר, תמיד יש... אנשים תמיד צריכים עדיין, דיור זה מצרך בסיסי, חובה. אנחנו תמיד צריכים
לקח
אותו.
לקח זמן?
אני יכולה להגיד לך שגם ממש בסמוך למלחמה יצא לי לעשות ממש כמה עסקאות. אבל כן, לקח זמן שאנשים קודם כל טיפה נפשית. אנשים לא רצו לראות אנשים. אנשים גם פחות, היה הוויה מאוד לא נעימה ככה באוויר. הוויה של מתח, של אי-וודאות. תמיד שיש מלחמה או שיש איזשהו משבר, אז יש נטייה לחשוב שהנה עכשיו המחירים ירדו. אז בי שכרגע אנחנו נפסים שניית עניין עמוד, שאף אחד לא היה במוד, גם אני. אז כן, זה הורגש. חודש, חודשיים אחרי, כבר התחלנו טיפה, כמובן שזה פגע במחירים הנכסים, ללא ספק, גם בכמות התנועה, מן הסתם.
גם היום עדיין, אין תנועה כמו שהייתה, בוא נראה, בסוף 22.
תראה, חודשיים אחרונים, אני כן מרגישה עלייה אפילו משמעותית בכמות הקונים שנמצאים היום בשוק. לפני כן, את תשמע, היה לנו, אל תשכחו שעברנו משברים, עזוב, אמנם לא כאלה גרועים, אבל היה את נושא הריביות.
אני אשאל אותך דווקא, את אומרת, יש עלייה בכמות הקונים.
נכון.
מה עם עלייה בכמות המוכרים?
תראה, בסופו של דבר, מי שקונה, חלקם גם מוכרים. הופכים לזה, יש מוכרים שהופכים לקונים ולהפך.
אבל יכול להיות הרבה פעמים אנשים שאומרים, אוקיי, אני מבין, אני בתור, לא יודע אם קרן סיפרה לך, אני יועץ משכנתאות בעסק שלי, ואני מכיר שהרבה חבר'ה אומרים, אוקיי, זאת הזדמנות לחפש הזדמנויות.
נכון, יש דבר כזה שנקרא שוק קונים.
שהיום על באמת, אנא.
נכון, היום השוק, בוא נגיד ככה, היום השוק הוא לטובת הקונים. יש היצע ויש פחות קונים ממה שאנחנו רגילים בזמנים אחרים.
מי שלא צריך למכור, לא מוכר.
נכון, הוא יודע שבעוד כחצי. קודם כל, אני תמיד אומרת את האמת ללקוחות שלי, למתייעצים, לחברים, למי ששואל. אם תשאל אותי היום, אם אתה מוכר לצורך רכישת דירה אחרת, אז בסדר, זה win-win, אתה יודע, זה...
אתה רוצה להשתדרג, הדירה קטנה.
אז בסדר, לא משנה, אתה קונה באותו שוק, השוק רע, זה הגשם טפטף על כולם. לחילופין, אם תגיד לי שאתה רוצה כרגע למכור את הבית, בשביל לשים את הכסף בבנק, אז אני אגיד לך שזה לא הזמן, בוא תחכה חצי שנה.
זה גרוע, זה לא משנה, בכל סיטואציה זה לא נכון.
לא, זה לא נכון, אבל ממש כרגע, אתה יודע, זה יותר מורגש, כן? הייתה, בוא נגיד שאתה יודע, בשנת אחרי הקורונה הייתה עלייה, היה זינוק מטורף. משהו כמו 25% עלייה במחירי הנכסים בפתח תקווה. זה, זה, זה סכום שכאילו, זה משהו היסטרי. וגם אז, אתה יודע, אף אחד, בהתחלה הקורונה אמרו, אוקיי, הנה משבר, בטח עכשיו ירדו המחירים, אל תדאגו, ירדו, ירדו. לא רק שלא ירדו, הם זינקו בצורה מטורפת. אני חושבת שהמושג בית קיבל ערך אחר לחלוטין בתקופה הזו. פתאום אנשים רגישו, הם לא כבר, מלא אנשים היו בבית, עבדו מהבית, רגישו פתאום את הצורך הגדול הזה.
לא בזבזו כסף בחול.
לא בזבזו.
שיפרו עמדות במקומות העבודה שלהם, מלא, מלא, מלא.
נכון, נכון.
שדרגו את עצמם, פתאום קיבלו כספים, פתאום הם... אנחנו מכירים את זה, גם אני מכיר את זה מלקוחות, שבאים לסגור עסקה ב-2,300, ורגע לפני חוזה אומרים, המוכרים, קיבלנו עסקה ב-2,330, ואז הוא מעלה ל-2,350, והנה, 50,000 שקל. עוד כמה שנים של השתעבדות כלשהי.
נכון. אז כן, אז זה הורגש מאוד, וכבר אז אני יכולה להגיד שבאמת, אני ראיתי זינוק דווקא, גם ברמה המקצועית והאישית שלי, אני לא לקחתי את המשבר הזה למקום... אישי מדי, אלא החלטתי כן להישאר מאותם הסוכנים הפעילים, שממשיכים בפול גז ועובדים. כמובן שהיה את הכללים, ואת איך מציגים דירה, ומתי מותר לצאת, ואיך לצאת, והיה מורכבות אחרת, אבל באמת הבנתי שבתקופה הזו נשארו לא מעט מאנשי המקצוע, והיה, בוא נגיד, התנערות החוץ הלא קטנה של מתווכים, ואני ראיתי בזה הזדמנות מופלאה. היה ממש כיף, ובאמת הצלחתי לייצר מזה... באמת לאנשים שינויים משמעותיים וכיפים, ולתת להם ערך מוסף למילה בית, כן? וזהו, במלחמה התחלתי לדבר איתי על נושא המלחמה, אז כן, באמת, אמרתי, היה איזשהו פיק למטה, עצירה, סוג של שיתוק במובן הרגשי והפיזי והמנטלי, וזה הורגש מאוד, מאוד ברצינות, אבל בוא נגיד טיפה...
אז עכשיו כאילו את מרגישה באמת שמה שדיברנו בתחילת התוכנית שהולך להיות בום של...
תראה, אנחנו עוד לא במצב של הבום, עדיין יש את האי
לא, ודאות. לא, את מרגישה שזה כאילו אוטוטו?
יש יותר תנועה, תראי, בסוף מה קורה? אחרי כל משבר צריך להיות איזושהי צמיחה קטנה. צמיחה, סליחה. למה? כי את יודעת, לא קונים, לא קונים, לא קונים, מחכים, מחכים, מחכים. בסוף צריכים כבר לקנות, כן?
כן.
את יודעת, ותמיד יהיה ילודה, ותמיד יהיה גירושים, ותמיד יהיה תמותה, ותמיד יהיה... אז תמיד נכנסות דירות חדשות, קונים חדשים ומוכרים חדשים.
המתינו שלושה חודשים, נניח, זוגות שהתחתנו עכשיו, אנשים חזרו להתחתן, רוצים לצאת החוצה, זה שכירויות. נכון שמחירי הנדלן עלו, והריביות כרגע בשוק מייקרות את כל העסקה הזאת, אבל השכירויות פתאום. אני... עכשיו, בואו נדבר רגע שנייה על דירות להשקעה בפתח תקווה.
זה בכלל מעניין שהם משקיעים בפתח תקווה.
זה מפתיע אותי שאת אומרת את זה, כי זאת אחת הערים עם המון 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 משקיעים. יש להמון אנשים, אנשים קונים פה לא דירה, קונים מספר דירות, והמון המון משקיעים. יש לי כאלה שאני יכולה למכור להם דירה בשיחת טלפון. אי, יוסי, מה נשמע? הנה לך, תעביר, תודה. כאילו, ברמה של
השקעה,
כמויות של משקיעים.
אבל כן. אם אנחנו מדברים, אם אני בראייה שלי, אולי גם של קרן, שאנחנו מסתכלים על דירה למגורים, זה אותה דירה בשכונות החדשות יחסית, או בבניין יחסית חדש, את יודעת, 4-5 חדרים נקרא לזה, אפילו במרכז העיר, ודירות להשקעות, זה קצת היותר הבתי רכבת,
כן,
יותר הבתים בשכונות הפחות טובות, נכון?
תראה, או... זה נורא תלוי. יש משקיעים שעושים ביזנס, שכל החיים שלהם משקיעים וקונים דירות קטנות, ומחכים להשבחות, פעם היותר קל העניין הזה, אז זה סוג אחד של משקיעים. היום בן אדם שקונה להשקעה הוא לאו דווקא קונה דירה, אם נסתכל על המגדלים, קח את המגדלים בפתח תקווה. שכונת אם המושבות, אני גרה בבניין של 96 דיירים, ממוצע בשכונה...
קיבוץ שלם בבניין.
קיבוץ, לגמרי, נכון. ממוצע שם הוא 85 דיירים ככה בבניין בשכונה הזו, 85. ומה שקורה זה שבוא נגיד, מי שקנה בזמנו, קנה את זה בכסף מאוד קטן. היה מלא פרויקטים של חבר, עניינים. גם היום אנשים קונים כי הם מעדיפים להתעסק עם סוג של אוכלוסייה אחר. הם מעדיפים, קודם כל הם יודעים שזה אזורים מצוינים. אני קניתי את הבית שלי בחצי מחיר משהו שווה היום. זאת אומרת, אז כן, הכפלתי ממש את הבית.
וואו.
כן. אפילו יותר מהכפלתי את הבית.
אבל זה לא עוזר לך, כי אם את קונה עכשיו בית אחר, זה אותו מחיר.
זה לא... אז מה עושים? אז לא, אז אני אומרת, עדיין אנשים מאוד אוהבים שיש להם דירה, באזור טוב, שזה פחות נכון. בלי, אין לך בלי, יש לך נשים במצב סוציו-אקונומי בטוח יותר. בוא נגיד, הביקוש בשכונת אם המושבות, אגב, היא נחשבת לאחת השכונות המבוקשות בישראל, יש שם מינימום היצע ומקסימום
זה נכון,
ביקוש.
נכון, נכון, זה אחת השכונות שדורגו דורגו. לפני שנה.
נכון, נכון.
מקום ראשון.
מקום ראשון בביקוש, בארץ. נכון, נכון.
לא אני... ידעת את זה.
לא.
הנה, אתה רואה?
לא, 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 לא הייתי מוכן, לא הייתי מוכן.
כן.
לא באתי מוכן לתוכנית.
אז נכון. אז כן, אז אחת, אני אישית זה אזור ההתמחות שלי, הם המושבות הוותיקה והחדשה. החדשה היא כולה מובנית ממגדלים,
בורדי שחקים. אז נגיד, אנשים משקיעים שם גם?
בהחלט, בהחלט, בהחלט. אני אין לי חודש בלי עסקה שניים של לקוחות שמגיעים, אומר, אני רוצה דירה בהם המושבות, כן. הם מקבלים שכירות בהתאם כמובן. כמובן שהנכסים, יש ביקוש מטורף, אז אתה יודע, תמיד הם יודעים, קודם כל העלייה שם היא פסיכית, בגלל הביקוש, וכבר אין הרבה איפה לבנות, שזה גם יתרון. להבדיל, אנשים שמחפשים נכסים זולים יותר, אז יש לנו את מרכז העיר, ששם הם קונים, אתה יודע, את כל ה... את ההתחדשויות העתידיות.
נגיד סתם הזדמנות של דירה להשקעה, מחירים, סתם להכניס אותנו לפרופורציות.
זה מאוד מאוד תלוי, קרן, אני חייב להגיד לך.
לא, נגיד דירה ישנה.
תראי, העסקה הכי זולה שאני עשיתי השנה, זה ב1,370,000. אוקיי? זו הייתה דירת שלושה חדרים, 2.5 חדרים.
זה כלום כסף.
זה כלום, לא, 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 היה על כל מיני...
אבל איפה היא נמצאת?
היו לה נזקים, זאת אומרת, סתם, במקרה זה היה איזשהו מבנה מסוכן, כן? אבל כן אפשר היום למצוא בסדר גודל של 1,500,000, 1,600,000, דירה במרכז, את יודעת, באזורים הפחות...
שתניב שכירות של כמה בערך?
תראה, אז קודם כל יש גם את הנושא של העובדים, העובדים הזרים, שגם זה נכנס מאוד, המון חברות מאכלסות בדירות כאן, בעיר שלי, דיירים, ואז אפשר לקבל שם שכירות מטורפות. על דירות ב1,600,000, בסדר גודל כזה, אתה יכול להגיע לשכירות של 5,500 שקלים.
שלושה חדרים. הפשוטות,
נכון.
גם דרך אגב, פועלים זרים שגרים בדירה, אחרי שהם עוזבים, כנראה צריך לשפץ את הדירה.
לא, זה קטע, קטע. לפני שהם עוזבים, לא צריך לשפץ. הם כאלה שגרים כמעט בכל מצב. זה קטע כזה.
זה מה שאני אומר. הם לא מתלוננים על עובש ועל רטיבות, ועל זה שהמזגן נפסיק לעבוד.
נכון. ודירות רגילות כאלה, זה נע בין, נגיד...
4.5, משהו כזה, נכון.
3.5 ל-4,300, תלוי באזורים, תלוי קומה, תלוי מצב הנכס.
אבל היתרון בדבר הזה, שמתישהו פתח תקווה, אותם בדירות, אנחנו מדברים לטווח של 5, 10, 15 שנים, כנראה, כן ייתנו איזשהו קפיצה.
קודם כל, הם כל הזמן נותנים קפיצה. כל מי שקנה בפתח תקווה בחמש שנים האחרונות, כאילו, אני יכולה להגיד לך שהעליות היו מטורפות, כן? בית שהיה שווה 1,200,000, היום שווה 1,700,000, זה משמעותי, איך אתה עושה חצי מיליון?
תקחי את אותו משקיע. הוא אומר, אני לא בא בנכס הזה, אני לא רכשתי את הנכס בשביל לגור בו, אז לא מעניין אותי אם הדירה שלי היא שליש את עצמה אפילו. אבל פה דירה שפתאום הוא בא, שם 1,200,000, 1,400,000, לא משנה כרגע אם מימון או לא מימון, כי דרך אגב, אני לא מדבר על משקיע, יכול להיות זה משקיע ילד צעיר גם, שלא לא נכס נוסף, אז גם אין לו את המס רכישה. והנה, הוא עשה 500,000 שקל, 400,000 שקל, בשנתיים שלוש רווח, שיכול לקדם אותו לדירה בהם המושבות.
כל דירה, אני תמיד אומרת, אנשים אומרים לי, מה אני אקנה, מה נראה לך, אני אגור שם, אני אגור פה. אין דבר כזה, כל דירה היא מקפצה לדירה הבאה.
אני וזה... שמעתי חבר טוב שלי, שי בדיחי, מידע שווה כסף, שייך הוא, והוא צודק, קחו את כל העשירים של העולם. יש להם מלא נכסים, מלא דירות, מלא זה. עכשיו, הם יכולים גם לחיות בלי הדירות האלה, אבל יש להם נכסים. זה אומר, אם אתה רוצה איפשהו להתקדם בחיים, כנראה אתה צריך להחזיק נכסים.
בהחלט. אז קודם כל זה ידוע שנדלן זה אחת ההשקעות הבטוחות ביותר. מעבר לזה, אתה יודע, הם מתחילים ממשהו, אני תמיד אומרת, תקנו דירה בחצי מיליון, ב-700, גם בפריפריה, גם בלפני שנתיים, שלוש, ארבע, היינו קונים בבאר שבע ב-400,000 שקל, אז היום הם כבר נהיו 700 ו-800 אלף שקל אותן דירות. אז תמיד להתחיל, עם עוד 400 אנחנו מגיעים למרכז ומתקדמים ומתקרבים, וכן, יכול להיות לסיפור האישי שלי, שככה גם אני הגעתי לבית משלי, בשכונה חדישה ויותר נעימה, בוא נגיד ככה.
את רואה שינוי בצורך של האנשים, שנגיד היום דירה, אין מצב שהם יקנו דירה בלי ממד?
קודם כל כן, בהחלט. את יודע, תמיד סביב מלחמה...
כאילו ברמה שזה יכול ליפול לעסקה
המון,
הזה?
המון, המון, כן. המון אנשים, קודם כל בתקופת המלחמה זה היה ממש היסטרי, כאילו נכון. פתאום ממד הפך להיות מצרך בסיסי, זה הפך זה להיות כל... מטבח, כמו מטבח, כן. ממש. יש ממד, יש ממד.
זה כמו שגנרטורים כן. כולם, נכון. זה נרגע פתאום.
נכון, כן. זה נרגע. תראה, עדיין אני חושבת שאנחנו עדיין בתקופה שאנשים כן רוצים ממד, עדיין זה מורגש, כן? אבל תדעת, כל אחד יש את התקציב שלו.
כן.
ברור שאם באותו תקציב אני אגיד לו, בוא, תיקח עוד חדר שהוא גדול יותר, והבניין יהיה במיקום יותר טוב, או ממד, אז אני חושבת שהיום תהיה לאנשים את הנטייה ממד. ללכת על ממד, על שקט נפשי קצת. תדעת, כן. אנחנו עוד על קרקע בוערת, מה שנקרא, ואני מקווה שזה ייגמר מהר כל הסיפור הזה. אמן. שבאמת לא נצטרך ממד.
אני... בוא רגע, אני רוצה רגע לזוז הצידה. אנחנו התחלנו ודיברנו, פתח תקווה. איך נכנס לתחום התיווך בכלל?
יואו, קראת את המחשבות שלי עכשיו?
לא, קראתי את התחקיר, לסתם.
יש לה באמת סיפור שדיברנו בטלפון, והיא סיפרה את הסיפור, והיא מאוד אנרגטית כזו וזה, ומרגש. אני התרגשתי מהסיפור שלך.
תודה.
בוא נראה אם היא תוציא דמעות.
לא, לא צריך להוציא דמעות, זה לא עם דמעות.
דרך שאתה יודע שלפעמים לא הולך. לא הולך.
תני לי לספר.
לא, אני לא מספרת, אני נותנת טיזר. לפעמים לא הולך. עכשיו יש שני סוגים של אנשים. אחד שיגיד, יאללה, לא הולך, זה כנראה לא בשביל להנמרים ידיים. ויש אנשים, הסוג השני, הטייפקאסט השני, שיגיד, אני ממשיך עד שזה יצליח. עכשיו
יאללה.
אז התחל בתור, אז התחל בתור קופאית בהיפר חבי.
באמת, עכשיו אתה צוחק, אבל כן, בגיל 12.5.
קראו לה שירה שטיינבוך.
לא, קראו לי קרין חבי, ועבדתי בחביב בקריית אונו, בגיל 12.5, חתכתי פסטרמה, וככה זה התחיל, נכון. אבל מאז זה לא. לא, זה לא קשור אלינו, ובטח לא לנדלן. אז ככה, אז קודם כל, תמיד הרגשתי וידעתי שאני מוכשרת בעולם האנשים, בעולם המחירות, בעולם השירות.
טובה באמת, עם אנשים.
מאוד טובה עם אנשים. עובדת עם הנשמה. אני חושבת שזה היה הבידול שלי, שבאמת תמיד, תמיד, תמיד ידעתי לעבוד עם הנשמה. אכפת לי, אני יודעת, אני חרוצה, אני עושה. באמת משהו שאמפתיה וכיף ולעשות בכל תלוי איך אתה עושה את מה שאתה עושה.
נכון.
והגעתי, הייתי בתכשיטים הרבה שנים. לאחר מכן הייתי בזאפ, אם אתם מכירים, זאפ לפי זהב, זו חברה ש... חברת פרסום, בסופו של דבר שם עסקתי בפרסום דיגיטלי, שיווק דיגיטלי לעסקים. ועבדתי שם כמה שנים טובות, עם משכורות טובות, עם תנאים טובים, כמובן רכב, טלפון, ביטוחים,
בעברית, עניינים. בעברית קוראים לזה כלוב זהב.
כלוב זהב, אמת, אמת, אמת. זה היה מצחיק, יום אחד הלכתי למכור למתווך פרסום, וסתם אמר לי, תקשיבי וזה, וואי, מתקשר אליי באותו ערב, אמרתי לו, תקשיב, עשיתי לו איזושהי חבילת מדיה, הרכבתי לו איזושהי חבילה, בוא נעבוד ביחד, נקפיץ אותך, נעשה לך ככה נעיף את העסק. אז הוא אמר לי, אוקיי, טוב, תני לי לחשוב על זה. ואז בערב הוא התקשר, אמר לי, תקשיבי, אני כל כך רוצה אותך אצלי, בואי תהיי סוכנת שלי, אני ממש אשמח, בלה בלה בלה. כמובן שאז לא רציתי, זה אפילו לא היה לא בא בחשבון.
לא עניין אותך.
לא, אמרתי לו, תראה, הסיפור התחיל שתמיד יש לי רופא שיניים, אותו רופא שיניים. אני בן אדם שלא עושה הרבה שינויים. מגיל הזה שש כזה. הוא תמיד אמר לי, קרין, תמכרי דברים במיליונים ובעשרות מיליונים. קרין, תמכרי דברים.
כתרים לשיניים תמכרי.
כן, כן, זהו, זה לא הייתי מה לעשות. אמרתי, תקשיב, עדיין, נשתלים, זה גם לא הגיע לסכומים האלה, גם ציפויים וחיפויים, גם לא. וזהו, והוא תמיד היה שוטף אותי בלמכור דברים מאוד יקרים. אמרתי, טוב. תמיד, הנדלן תמיד קרץ לי, כן? תמיד ידעתי שזה משהו שמעניין. בין זה לבין לקחת את האומץ ולעזוב, כמו שאתה קורא לזה, כלוב של זהב, זה מאתגר. ואז באמת החלטתי שאני הולכת על זה, והתחלתי בעולם התיווך. ואני יכולה להגיד שזה אחד העסקים...
התחלת עצמאית או דרך רשת?
התחלתי דרך רשת, דרך רימקס. אגב, אני עם אותו האדם הנפלא שקוראים לו רוברט בויביץ', שאני ממליצה בחום לכל מי שרוצה להתחיל את דרכו בעולם התיווך, מי שמכיר את פתח תקווה, ממנו יצאו כל הגדולים, בוא נגיד ככה, מעולה, אדם מדהים. והתחלתי ברימקס.
היה לך מזל של מתחילים?
לא. תראי, קודם כל אני בן אדם מאוד אנרגטי. איפה שנכנסתי, תמיד היה ביטחון וחשבו שמחרתי כבר 500 דירות, אוקיי? יום אחד התקשר אליי לקוח שגייסתי ואומר לי, תגידי, אני שמעתי שאת לא מכר דירה אחד עדיין. כי ככה אמרו לו עליי, אז אמרתי לו, מה? כן, נכון, את הדירה שלך, אני אמכור ראשונה. זאת תהיה הדירה הראשונה שלי. כן. וזה היה מביך כזה, כי נכנסתי עם ביטחון, עם זה. אף פעם לא היה לי פחד לדבר, כאילו, תמיד הרגשתי נורא טבעי עם אנשים, עם מחירות, וזה לא משנה מה אתה מוכר. כמובן שעם הזמן אתה צריך ללמוד שאתה יודע, זה שונה נורא, זה לא איזה תכשיט שאתה מוכר, זה הרבה יותר,
זה הרבה יותר מורכב, זה הרבה קובעים
במקצוע אחד. נכון, בהחלט שאני היום ממש ממש אוהבת את זה, אבל התחלה הייתה מאוד קשה. נזכות שגייסתי לא מעט נכסים, שזה דווקא מבחינת סוכן מתחיל, דבר לא פשוט, והצלחתי להלכתי עם עוד לקוח ועוד לקוח ועוד לקוח, אבל לייצר עסקאות, לא הצלחתי.
כמה זמן?
וואו, משהו כמו 7 חודשים, 30 שנה.
וואו, זה המון.
כן, והייתי
לי שום עסקה שנסגרה.
אפילו לא שקל אחד. לא רק זה, כל ההוצאות...
תגיד לי אתה, זה לא מטורף.
כל ההוצאות הם עליי. תמיד הייתה לי משכורת דומיננטית בבית בצורה ניכרת, כאילו הייתי, היו צריכים, אני לא עבדתי, זה לא היה תחביב, זה היה... צריך את הכסף הזה ממש, בוא נגיד ככה. ויש לי 3 ילדים שהם מאוד קטנים, והם היו, יש לי תאומות בנות, היום הם 11 וחצי והבן בן 10. בזמנו הם היו 3 גן פרטי, הוצאות מטורפות.
לומדים בבית.
לומדים, זה לא בית ספר, זה גן, ואני לא, אני מעדיפה לשלם באורקאי ולא ללמוד בבית. זהו, ואז אחרי איזה 30 שנה, אני זוכרת, קיבלתי צ'ק ראשון נורא 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 צנום, מאיזו עסקה שאני הצגתי רק את הקונה, ושמתחלקים עם משרד בתחילת הדרך, אז מתחלקים עם בוכתה שאתה מתחלק איתו.
מתחנקים.
אז הוא אמר לי, מתרגשת? ואז אמרתי, לא יודעת, כאילו הייתי באלם כזה, אמרתי, לא, האמת שלא. אפילו אולי קצת עצובה. כאילו, שזה הצ'קים, אני לא מכירה מספרים כאלה.
כאילו, אחרי כל כך הרבה
אחרי
זמן.
אחרי כל כך הרבה זמן, ואני גם רגילה למספרים, אני באדם שיודע לעשות כסף, מה קורה פה? ואחרי איזה עוד 2 חודשים כזה, הייתה לי איזושהי עסקה, סיפרתי לה את זה אתמול, זה היה קטע. הייתה לי עסקה בהתנהלות, ואמרתי, זהו, הנה אני עושה את החבילה, סוג של החבילה, תקראו לזה, את הסכום הראשוני המכובד בעסק. הקונה התקשרה, אנחנו אמורים לחתום ב6 בבוקר, התקשרה, אמרה לי, קרין, סבתא שלי כל כך רוצה לראות, אני כל כך מכבדת אותה, אני חייבת שהיא תראה את הבית לפני. ואני בסדר, בסדר גמור, כמובן, אני עכשיו מטפלת בזה. וכמובן שדאגתי, סבתא תגיע לדירה, והסבתא עלתה לדירה. ואמרה ככה, מה זה? את לא קונה את הבית הזה בשום פנים ואופן. מה זה הרעש, ומה זה הבניין, ומה זה החדר? בקיצור, שחירה לי במשך 20 דקות, את כל העסקה. ירדתי למטה לאוטו.
הייתי אומר שהיא סבתא פולניה.
וואי, הייתה משתה רוסיה.
זה באותו אזור.
אותו אזור, כן. וזהו, ירדתי לרכב, פשוט התחלתי לפקוט. לפקוט, בכיתי עם דמעות, אמרתי לעצמי, למה? מה עשיתי לעצמי? מי היה צריך את הדבר הזה? למה? אני כל כך מצוינת, מה אני עושה פה? ואחרי משהו עוד, זה היה כזה שלב כזה של...
לא התייאשת.
לא, לא.
אני מכיר אנשים שהיו הולכים להיות נהגי מונית תוך כדי, בסדר?
תראה, תראה, זה אומר, יש לך, אתה מגיע לשלב שאתה אומר, רגע שנייה, לא הולך לי, אז יש 2 אפשרויות. זה אחת להגיד, עד עכשיו לא הלך, אז לא ילך, או הנה עכשיו ילך, זה ייפתח. אז כאילו, באמת ניסיתי להאמין שהנה עוד שנייה ועוד שנייה ועוד שנייה, ופעם אחת ורגעתי עם הספרים למשרד, אמרתי, תודה רבה, כאילו, עזבו אותי, זה לא בשבילי. ואז, תוך איזה 1-2 חודשים, היה איזשהו זינוק מטורף. באותה שנה עשיתי 10 עסקאות, הגעתי למועדון הזהב.
וואו, איזה סיפור,
לא, זה מדהים.
מדהים. ואהבתי על זה, ובאמת, באמת, היום אני...
את יודעת, אני תמיד אומר לאנשים שאני מכיר, הרבה פעמים אנשים מגיעים עם... הם טסים ב-300, ואז הם נכנסים בקיר. אני אומר, טרנקילו, תטוס ב-100. כי כשתיכנס בקיר ב-100, זה ייקף פחות מאשר שתיכנס בקיר ב-300, ואני מספרת שהטס ב-300.
אפשר לקרוא לזה 300, הרי הייתי צריכה את הכסף, הייתי רוצה כבר, קודם כל, בבחינת, אתה יודע, אנשים שמכירים אותי, אמרו לי, את בשבוע הראשון מיפה דירה. את תותחית, כאילו, זה לא...
כן, אבל למכור דירה זה לא למכור מוצר ספציפי.
זה לא קשור, זה לא רק זה, אתה יודע, כאילו, להתחרות, קודם כל, כמות המתווכים בעיר, היא משהו כמו 320 מתווכים, זה כמות פסיכית, כן?
וואי, זה המון.
כן, זה המון. עכשיו, אין ספק שידע זה כוח. השאלה, כמה זמן ייקח לך לצבור את הידע הזה, לצבור את האמון, ואתה יודע, לחבור לאנשים, ואתה יודע, הידע שאתה יודע, הייתי הולכת עם מתווך, או מגיעה אחריו, הייתי שומעת לפעמים את השיחה הפנימית ביניהם, הייתי רואה מה, הייתי אומרת, אמא, למאיפה הוא יודע את כל הדבר? בחיים אני לא יודע את זה. ופתאום, אתה יודע, היום אני יכולה להגיד לך שאת ה-DNA של כל בניין ובניין אני מכירה, ושל כל שכונה וכל קבלן וכל, היום אני יודעת כמעט הכל ככה בשכונה, חיה ונושמת את העיר. במיוחד בשכונות שלי זה ברמת, להגיד לכם אצל מי קונה חלב של טרה כזה, ככה ברמה כזו, וזה כיף.
אני חושב שזה גדולה של מתווך, להכיר את המוצר. זה כמו שאני נכנס ורוצה לקנות תנור, אני מצפה שהמוכר ידע את כל התכונות, ולא, זה תנור שמחמם.
כן, נכון.
יש לי כזה בבית.
היית נותנת למתווכים בתחילת הדרך?
אז קודם כל, מה שאני חושבת, כמה דברים. אז קודם כל, לשמור על אנרגיה טובה. בתיווך, יש כל כך הרבה מתווכים, וזה נורא מתחלק בין כאלה שעובדים לכאלה שבוכים.
נכון.
ואם אתה מסתובב עם הבוכים, אתה מהר מאוד אתה נושר. הם מאוד ממורמרים, אין עבודה, הנה, כולם מתקשרים, כולם עושים, כולם...
תפסיקו לפקוד,
קיצור. לא, זה פשוט, זה לא נכון, אתה יכול לפקוד גם אתה, אבל אני תפקד בבית עם עצמך, ו...
בבוקר תשים את המסכה,
שדר חיובי.
קודם כל, אני בן אדם מאוד אנרגטי, אני חושבת שאחד התכונות הבולטות שלי, אני נכנסת, מרגישים שבאתי ואנרגיה. וגם לשמר את זה כל יום מחדש, זה דבר שצריך קצת עבודה, אבל זה אפשרי. אז קודם כל, לשמור על אנרגיה, זה עבודה. היום אני מגלה שתחום התיווך הוא מצריך המון, 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 המון התמדה, זה הכל, אבל התמדה וסבלנות.
התמדה וסבלנות.
כאילו, באמת אני חושבת שמי שיודע לקחת את זה עוד רגע ועוד רגע ועוד רגע, אותם פעולות. תראה, לפעמים אתה אומר, זה לא יכול להיות שאני עושה פעולות מסוימות ולא מגיע לאיזושהי תוצאה מסוימת. וזה מדהים שבתחום הנדלן דווקא, אתה עושה את אותם פעולות, אותם פעולות, אותם פעולות, זה לא תופס, אותו וזה, ופתאום בום.
פתאום
זה מתפוצץ. אז שזה מתפוצץ, זה כיף גדול, וזה
תחושה מספקת. זה שווה את כל מה שעברת, להיום שאת במקום
קרים חביב.
ובאמת מעורר השראה, באמת.
מדהים.
קרים חביב החביבה. אנחנו שמחנו מאוד לארח אותך כאן, אצלנו בבלוק פרלמנט הנדלן. אנחנו נהיה כאן שבוע הבא, מיד אחרי מגשימי החלומות, אחרינו סקיני מינוס עם מנבל ראם.
ובקרוב גם התוכנית על פתח תקווה.
על פתח תקווה זה.
עם העירייה, עם...
אני מאחל לכולנו עצמאות טוב. 216 ימים בתוך המלחמה, 132 חטופים שלא נשכח אותם. בריאות...
חודש טוב גם.
כן, חודש טוב.
חודש אייר, חודש טוב.
תודה רבה לכולם.
שמחתי, ואנחנו נפגש בהמשך.
תודה, קרים.
ביי ביי.
צדיק